שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם הגענו אל פרשת ויצא. פרשת ויצא מגוללת בתוכה את אחת הנבואות המפורסמות ביותר בתולדות העם היהודי. אני חושב שאין כמעט מישהו מאיתנו שלא למד, או לפחות מי שגדל בארץ, שלא למד בגנים את עניין סולם יעקב, החלום שחולם יעקב ורואה בו סולם ומלאכים עולים ויורדים בו. ונרצה בעזרת השם להבין ולרדת לעומק ושורש ותוכן העניין של הנבואה הזאת, וכיצד היא מתגשמת בחיי חיותנו. ובכן, ניגש אל הפרשה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. יעקב בעצם לאחר שעשיו מגלה, כאשר הוא בעצם קיבל את הברכה במקומו, הוא מאוד מתעצבן, וכשעשיו מתעצבן, הוא עושה, יודע לעשות דבר אחד, להרוג. הוא מתחיל לרדוף אחרי יעקב, ועל מנת להרוג אותו. יעקב בבריחה שלו יוצא מבאר שבע, והולך אל חרן. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש. ויקח מאבנה המקום, ויסה מרשותה, וישכב במקום. זאת אומרת, הוא הגיע למקום מסוים, במקום הזה היה כבר השקיע, לילה, זה נקרא בא השמש, והוא בעצם נשכב לישון, והוא לקח את האבנים של המקום ושם מתחת לראשו. יש כמה ביורים בחזל, אם זה בדיוק מתחת לראשו, הוא הקיף את ראשו באבנים בצורת כסדה כזאת, ובסופו של דבר הוא נרדם. הוא נרדם והוא חולם חלום. בחלום הזה הוא רואה ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, יעקב חולם חלום על סולם, שמלאכים עולים ויורדים בסולם. הרבה מאוד מפרשים דיברו על הפסוק הזה, הרי מלאכים צריכים להיות בשמיים, צריכים להיות מלאכים יורדים ועולים. מה הכוונה מלאכים עולים ויורדים? אנחנו מיד נגיע לביור של השאלה הזאת. ו... אחרי כל החזיון הזה, כתוב, והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם, אלוהי אברהם אביך, ולא יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה, ולזרעך. זאת אומרת, הוא מגלה, כל החלום הזה זה בעצם נבואה, יש לו גילוי אלוקות, ואלוקים מבטיח לו את הארץ הזאת שהוא ירשן עליה. אז הסיפור הזה כשלעצמו, חוץ משיש פה את הבטחת ארץ ישראל ליעקב ולצאצאיו, שזה אנחנו בני ישראל, הוא לא נותן לנו בעצם איזושהי אחיזה במשהו שאנחנו יכולים לעשות איתו. סיפור היסטורי נחמד, יפה, לנבואה, זה דבר גדול. אבל אני רוצה לדעת בעצם איך לקחת את הסיפור הזה לעבודה היומיומית שלנו, לחיים הפרקטיים. כמובן שכרגלנו בקודש, אנחנו נעזר בספר הסולם, בדיור הסולם, בספר הזוהר, בדיור הסולם, על פי מורנו ורבנו בעל הסולם זצ"ל. ומי שרגיל לשמוע את השיעורים שלנו כבר יודע שאנחנו בעצם מסבירים את כל סיפורי התורה בגוף אחד, זה נקרא תורה דרשות היחיד. זאת אומרת, כל הסיפור הזה על יעקב, באר שבע, חרנה, מלאכים, כל זה בעצם מתאר אותי ואת התהליך הרוחני שאני צריך לעבור. אז בואו נתחיל. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש. מה זה באר שבע? יש באר, נקרא באר מים חמים, סליחה, באר מים חיים, יש באר מים חיים, ויש בור. בור, בכתיב חסר, זה בית רש, בור. מה ההבדל בין בור לבאר? האלף. אז יש לנו פסוק שאומר, הבור ריק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. שם מסופר על יוסף שנזרק לבור. אז בור שאין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. זה לא דבר שאנחנו רוצים להיות במציאות כזו. לעומת זאת, אם נוסיף את האלף למילה בור, בין הבית לרש נוסיף את האות אלף, אז יש לנו באר. על דרך הפסוק, באר מים חיים. אין מים אלא תורה. אין חיים אלא הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מדברים פה בעצם על שתי קיצוניות שונות מאוד ומשונות. אחת זה בור שאין בו מים, אין בו תורה, חיים ללא קדושה. וכשאין תורה יש נחשים ועקרבים. יש רצונות ששולטים על האדם מבחינת נחשים ועקרבים. שזה לא דבר שמוביל אותנו באמת לתוכן אמיתי של החיים. לעומת זאת, באר מים חיים, זה מקום הקדושה שאדם יכול לנוק ממימי התורה ולהגיע אל חי החיים של הקדוש ברוך הוא. למה זה נקרא באר שבע? מה זה שבע? אז על דרך מבנה העולמות יש לנו דבר שנקרא שבע ספירות תחתונות. כן? שזה חגת נהים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. המלכות זה הספירה השביעית מתוך שבע הספירות התחתונות. מה זה אומר שבע ספירות תחתונות? זה אומר בעצם מצבים רוחניים. במצב הרוחני של המלכות יש בו מלכות בקדושה ומלכות בטומאה. אפשר להשתמש במצב הזה בצורה נכונה ולא נכונה. כאשר מדובר שעל באר שבע, זאת אומרת, באר אמרנו שזה מצב טוב, אז באר שבע מתאר את המלכות דקדושה. אני יודע שלחלקכם המילים האלה מלכות דקדושה לא אומר הרבה, אבל בואו פשוט תנסו להניח את המושג בצד ולהבין שאנחנו מדברים בעצם על מצב רוחני טוב, שאדם בעצם ניזון מתורת השם, מקדושה מהירה, חי באמונה, חי בשמחת הלב, חי ביישוב הדעת, ומנהל את החיים שלו על פי הקדושה והטהרה. זה נקרא באר שבה. באר, מלשון באר מים חיים, ושבה, הכוונה מלשון הספירה השביעית, שזה מלכות לקדושה. אדם מולך על כל הרצונות שלו. אז כתוב שיעקב יוצא מהמדרגה הרוחנית הטובה הזאת שנקראת באר שבה, ויצא יעקב מבאר שבה, וילך חרנה. לאן הוא הולך? לחרנה. מה זה חרנה? מה זה המקום חרנה? אומר הזוהר הקדוש, חרנה מסמל חרון אף. בניגוד לערך הפיים, שזה מידת הסובלנות, חרון אף זה מידת הכעס. מתי יש לאדם כעס, עצבים, רוגזנות, אי הצלחה בחיים, או לפחות השקפה של אי הצלחה בחיים, מרירות, דיכאון, ייאוש, מתי יש לאדם את הדברים האלה? כאשר שולטת עליו בחינת הרצון לקבל את תועלת עצמו. זאת אומרת, כאשר היצר הרע שולט עליו, והוא מחפש כל היום במאבקים עם הסביבה לקבל הכל את תועלת עצמו, זה יכול להיות שהוא מחפש כבוד מהסביבה, הוא מחפש ממון מהסביבה, וכן הלאה על כל צורות הקבלה שאדם יכול להיאבק כל היום מבוקר ועד ערב, כל חייו, על מנת למלות את עצמו מהסביבה. אז הצורה הזאת של שליטת הרצון לקבל באדם, שליטת היצר הרע, היא מולידה כעס, היא מולידה חרון אף. וזה נקרא חרנה. זאת אומרת, תיארנו פה שני מצבים רוחניים. יש לנו את המצב אחד הגבוה, היפה, הנשגב, שנקרא באר שבע. זה מצב שאדם חי בקדושה, בתארה, בעלייה רוחנית. ולמותו יש את המצב שנקרא חרנה, שזה מצב בעצם נמוך, זה מצב של שפלות, זה מצב שאדם חי מתוך האגואיזם שלו, והוא כל הזמן בכעס ובייאוש ובתסכול, כי מי שהולך בדרך הזאת של הטומאה, הולך בדרך שעשית רעך, הצד האחר של הקדושה, הולך בדרך הזאת של התאבות, או ניסיון למלות את התאבות, אז הוא נמצא כל הזמן במקום של חרון אף, של ייאוש ושל תסכול. אז עכשיו כתוב שיעקב, יעקב זה ישראל, כן, זה אותו בן אדם, ישראל זה בחינת הקדושה שבאדם, היא יוצאת מבאר שבע והולכת אל חרן, היא יוצאת מהקדושה והולכת אל מקום הטומאה. ובמקום הזה, כן, ויפגע במקום, ויפגע הכוונה הגיע למקום, פגש את המקום, והוא נכנס למצב שאנחנו קוראים לו בפנימיות התורה דורמיתא. מה זה דורמיתא? זה מצב של שינה, מצב של תרדמת. כתוב, הילן שם, קיבה השמש. עכשיו, מה נחשב לשינה ברוחניות? באופן כללי, כמו בגשמיות, שאדם בעצם מדמים את כל כוחות החיים שלו, אדם שישן הוא כמעט כמו מת. לפחות זה נראה בחיצוני, כן? הוא לא שומע, הוא לא רואה, אבל השינה היא מצב שהוא משתיק את כל המערכות, הוא מתבטל כרגע, ויונק מזה כוחות, וקם ערני ומחודש. אז כמו בגשמיות, יש לנו במצבים הרוחניים מצבים של שינה, מצבים של תרדמת. והמצבים האלה הם נחשבים למצבים כביכול לא טובים. כביכול אני אומר בכוונה, כי האדם שנמצא במצבים האלה, אם הוא יודע לתעל אותם, הוא יכול להתקדם לעליות רוחניות גבוהות מאוד. וזה מה שקורה פה. כתוב הילך חרנה, ויפגע במקום ואלן שם. למה הוא לן שם? אז כתוב, קיבה השמש. מה זה קיבה השמש? הכוונה בעברית מודרנית שקיעה. הייתה שקיעה, בשקיעה מתחילה החשיכה. מבחינה רוחנית, החשיכה מסמלת הסתרה. אז יוצא שיעקב יוצא ממצב הקדושה שנקרא באר שבע, הולך אל מצב ההסתרה, אל מצב הסתרה אחרי, אל מצב האחרון אף, והוא חווה את מצב ההסתרה. מה זה אומר חווה את מצב ההסתרה? זאת אומרת שהאדם בתוכו, תזכרו תמיד שמדובר עלינו, הוא חווה מצבים שהוא לא מרגיש טעם בחיים, הוא לא מרגיש רצון ותענוג מהחיים האלה, הוא מרגיש תסכול ומרירות, והוא לא רואה איפה הבורא הטוב האמיתי מנהל פה את המציאות על דרך ההטבה, הוא רק רואה סבל ואיסורים. וזה קורה לכולנו. כל אדם בעצם שהולך בדרך הרוחנית, הוא חווה את העניין הזה של העליות והירידות. מתואר פה בעצם על ירידות ועליות בנפש האדם, כאשר הוא בעצם מתקדם אל כיוון הקדוש ברוך הוא. אפרופו התקדמות, כותב רש"י, מה זה המקום הזה שהוא הגיע אליו? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום. המקום הזה זה בעצם הר המוריה. עליו נבנה ויבנה בעתיד בית המקדש. המוריה, אומר הזוהר, זה לשון מורה יה. כמו שהאצבע מורה על דבר מסוים, אז המקום הזה הוא מורה על יה, על הקדוש ברוך הוא. יודקי. המקום הזה הוא הר מוריה, בית המקדש, זה המקום שמורה בעצם איך להגיע אל השם. איך מגיעים אל השם? אז בואו נראה מה הוא עושה. בעצם הדבר הזה שעשה יעקב הוא בחינת הוראה והדרכה לנו, כיצד לפעול במצבים האלה של הקשיים בחיים. אז כתוב, ויקח מאבני המקום ויסב מראשותיו וישכב במקום הוא. אבנים זה מישון הבנות. האדם מנסה בדרך כלל לבסס את החיים שלו על השכלה, על הבנה. אני רוצה להבין את המצב. אם אני אבין מה קורה פה, אז אני יכול להתנהל כמו שצריך. עכשיו, מה קורה שאדם לא מבין את המצב? אדם רואה קשיים בחיים, אדם רואה מרירות בחיים. אז אם הוא מנסה להזין את התענוג שלו מההבנה, ולהבין כל הזמן את הסיטואציה, ואיך הבורא מנהל את העולם, ולמה יש קשיים, ולמה יש כאלה דברים בחיים שלי, אז הוא ייפול. הוא לא יצליח להתקדם. כי האמת היא שאנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק יודעים שהוא טוב ומיטיב, ולפעמים אנחנו לא מרגישים את זה. אז מה צריך לעשות במצב הזה? זה נקרא אמונה. אמונה למעלה מהדעת. אז כתוב שפה הוא לקח מאבני המקום, לקח את ההבנות שלו ושם מתחת לראש. זאת אומרת, הוא שם אותם בעצם מטה בחשיבות. והשכב במקום ההוא. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מצב שהוא יצא אל חרנה, זאת אומרת, יצא מהקדושה למצב של טומאה, זאת אומרת, התחילה הירידה הרוחנית. הגיע המצב של אובה השמש, זאת אומרת, הייתה שקיעה, מה שמראה על החשיכה ועל הסתרה. הירידה הזאת היא בעצם הביאה אותו למצב שהוא ויילן וישכב, זאת אומרת, הוא לן לישון, הוא שוכב ללון, שזה מראה על מצב נמוך מאוד של האדם. האדם יש לו שכיבה, יש לו ישיבה שזה חצי קומה, יש לו עמידה שזה קומה זקופה, אבל שכיבה זה המצב הכי נמוך של האדם. הראש והרגליים באותו גובה, מראה כביכול החוסר התפתחות. והמצב הזה של השכיבה בלילה, המצב הזה של השכיבה והשינה בלילה, בעצם מראה לנו כיצד, תשימו לב, זה נקודה חשובה להבין אותה, כיצד להתנהג באותם מצבים של קושי. אז מה הוא עשה? הוא לקח את כל ההבנות שלו מהמצב הזה של הסתרה. כשאדם נופל בקשיים בחיים, והוא לא מבין מה קורה, הוא צריך לקחת את הכל ולשים אוטומטי וחשיבות. אני לא יכול להבין את השם. אני רק מבין שהקדוש ברוך הוא טוב אמיתי. ואם הוא עושה לי את זה ומגלגל לי את זה, אז זה הכי טוב שיכול להיות. אני מאמין בטוב האלוקי, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלי לטובתי. והוא מנהל את הכל. למה הדבר דומה? אנחנו רואים שאבא לוקח את הבן שלו לרופא שיניים. והילד בפעמים הראשונות זה מראה ומחזה מפחיד. ילד קטן, בן כמה שנים בודדות, 5-6, אבא בא, מושיב אותו על כיסא בחדר לא נעים כל כך, ובא אדם זר, מתחיל להכניס לו כל מיני מקדחות לפה ונותן לו זריקות בפה, והדבר הזה בוודאי רע לילד. הילד לא מרגיש טוב מהסיפור הזה. עכשיו, באופן טבעי, הילד היה אמור לקום ולברוח. אבל הילד נטבע בו, הבורא עשה איתנו חסד שהילדים נטבע בהם, בעצם להאמין שאבא רוצה את טובתי. ואם אבא שלי שם אותי על הכיסא עינויים האלה, זה כיסא עינויים, זה רופא שיניים, זה כיסא עינויים, אבל אם אבא שם אותי על הכיסא עינויים הזה, סימן שזה לטובתי, ורואים שהילד נשאר, הוא לא בורח. אז אותו דבר, מצבי ההסתרה שלנו, שאנחנו מרגישים מעונים מהחיים, אנחנו חייבים לדעת שאבא, אבינו שבשמיים, שם אותנו שם, וגם אם אני לא מבין למה, וגם אני מרגיש חוויה קשה מהחיים, אני צריך להאמין שזה לטובתי. ומה קרה ברגע שהוא עשה את הפעולה הזאת של אמונה למעלה מהדעת, שם את האבנים תחת רשותיו? אז כתוב שהוא מיד מקבל בעצם את החלום הזה של סולם יעקב, והחלום הזה בעצם מתאר לו משהו שכבר נסביר אותו, ואחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. כן, והנה השם ניצב עליו, והוא מבטיח לו שהארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה ולזרעך. זאת אומרת, מתוך כל הפעולה הזאת של ללכת באמונה למעלה מהדעת, בזמני הסתרה, מקבל יעקב גילוי, אלוקות, נבואה, ובנבואה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מבטיח לך שאתה תקבל את ארץ ישראל. מה זה אומר? אני מבטיח לך שאתה תקבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא מדרגה רוחנית של השפעה. ארץ רצון, ישראל השפעה, ישר אל. שאני רוצה לעשות מה שהבורא רוצה. ישר אל, אני מיישר רוחותיי עם הבורא. כשם שהוא רחום, היא אתה רחום. הצורה הזאת של ארץ ישראל, כמי שמגיע לארץ ישראל, הבחינה הרוחנית הזאת, הוא בעצם דבוק עם הבורא. הדרך שהסברנו בשירים הקודמים, שדומה, מושך דומה. אם אני דומה לקדוש ברוך הוא, אז אני ארגיש אותו. אם אני שונה ממנו, אני לא ארגיש אותו. כמו שאם אני דומה לחבר שלי ברצון, אז אני אתחבר איתו, והוא יהיה חבר שלי. אבל אם הוא רוצה X ואני רוצה Y, אז לא נהיה חברים. החיבור הוא רק על בסיס מכנה משותף. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא בגילוי, אני רואה שאתה עובר מצבים קשים. אני רואה שאתה עובר מאבקים בנפש שלך, עם היצר הרע, עם רצון לקבל, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה לא יודע איך להצדיק אותי. אבל בכל זאת אתה הולך באמונה. תדע לך שהמדרגה הזאת של ארץ ישראל, אני אתן אותה לך ולבניך. זאת אומרת, מראש כבר, כל העניין של הגאולה כבר מכור מראש. אנחנו כבר הובטח לנו ונקבל אותו. זאת אומרת, זה בחינת לא יידח ממנו נידח. כתוב שבאחרית הימים אף אחד לא יהיה נידח, אף אחד לא ייעלם. כולם ירגישו ויחוו את הטוב האלוקי בשמחת הלב, ביישוב הדעת. יהיה גילוי לכולם, אף אחד לא יוזנח פה. הקדוש ברוך הוא מראש הבטיח לנו את זה. זה לא איזה משהו שאנחנו יכולים לבחור, כן נגיע לשם או לא. זה נקרא מצודה פרוסה על החיים. יש מצודה, כוונה משהו, מלכודת, שהיא פרוסה על כולנו. אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה פה. זה רק נראה לנו בדמיון שאנחנו בעצם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו רואים שאנחנו כבולים לתכתיבי החברה ותכתיבי החיים, ואנחנו כבולים לתכתיבי הגוף, ובעצם יש לנו בחירה רק אם ללכת בדרך הטובה או לסבול הרבה איסורים וללכת בדרך הקשה. יחד עם זאת, הדרך הזאת תמיד כלולה, גם הדרך הטובה, מעליות וירידות. וזה מה שכתוב פה, שהוא ראה, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אחד ההסברים של הזוהר, מה זה מלאכי אלוקים, זה אנשי השם. אנשי השם נקראים מלאכי אלוקים, אנשים שהולכים אל האלוקים, אנשים שהולכים בדרך הקדושה, וכתוב שהם עולים ויורדים. מה הכוונה עולים ויורדים? הכוונה בתחילה הם עולים אל באר שבע, אל המדרגה הרוחנית, הם רוצים את הקדוש ברוך הוא, הם שואפים לדבקות בקדוש ברוך הוא, הם מתאבים לקדוש ברוך הוא, ואז יש ירידה. למה יש ירידה? כמו שכתוב, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. בתהליך הזה של ההתפתחות הם מגלים את הרע שבתוכם, הם מגלים שהם רק בני אדם, ויש להם יצר רע. ויש בהם הרבה בחינות לא כל כך טובות. הקדוש ברוך הוא רם וניסה וגדול ונורא. איפה אני ואיפה הוא? מה אני דמיינתי לי שאני אגיע לקדושה ואני אדבק בשם? אז כמה שהם רוצים להתקדם יותר, הנפילה היא קשה יותר. ופה נכנס הסיפור שלנו. כי בזמן הנפילה, שאדם מרגיש שהוא כמה שהוא רצה ללכת בקדושה ובטהרה, הוא נופל בתאוות שלו וביצרים שלו. בזמן של הנפילה, אם האדם לוקח את הנפילה הזאת ואומר, אוקיי, אני מבין שקשה לי, ואני מבין שהדרך הזאת לא פשוטה, ואני לא ברור לי איך זה שאני רציתי ללכת בדרך השם, והוא זרק אותי ממנה. אני שם את כל ההבנות האלה בצד, ואני עולה לבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואני רוצה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי בדרך הטוב, ודווקא בגלל שנפלתי אני מרגיש כמה אני רוצה עוד יותר להתקדם אל הבורא, אני רוצה עוד יותר לשאוף אליו. ויוצא שמתוך החיסרון, מתוך השינה, מתוך השקיעה שדיברנו, כיווה השמש, מתוך המדרגות האלה של השכיבה ושל חרנה, מתוך כל המצב הנמוך הזה, אדם דווקא יכול לצמוח ולהתעלות, כי הוא בעצם יכול ליצור חיסרון ענק, תפילה ענקית לבורא. הבורא, אני רוצה אותך, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה לאהוב אותך, אני רוצה לאהוב את הסביבה שלי, ואני דווקא מרגיש שאני לא אוהב את הסביבה שלי. אז דווקא מתוך כך, דווקא מתוך כך, אדם יכול לצמוח, אם הוא מתפלל השם. אם אדם מתפלל השם במצבי הקשיים, שיקרב אותו, הבורא יקרב אותו. אם אדם לא יסמוך על ההרגשה שלו, לא יסמוך על השכל שלו, יסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, לקחת את האבנים, לשים מתחת לראש. כל ההבנות, לשים אותם מתחת, לא לשים אותם בחשיבות, זה מה שחשוב. מה שחשוב זה הקדושה, מה שחשוב זה הבורא, מה שחשוב זה דרך השם. לשם אנחנו צריכים להגיע. אז אם יש קשיים, להתפלל שהקשיים האלה יקדמו אותי. וזה נקרא הבחינת ירידה לצורך עלייה. נקרא גם ללכת מחיל אל חיל. זאת אומרת, כשאדם משתמש בירידה, למנף אותה לעלייה. זה לא תמיד קורה, לפעמים אדם משתמש בירידה, לרדת עוד יותר. אבל אנשי השם, שכאן נקראים מלאכי אלוקים, עולים ויורדים. קודם יש הרגיעה, ציפייה לקדושה, רצון לקדושה, ואז מבינים איפה אני ואיפה הבורא, ירידה. מהירידה הוא מתפלל עוד יותר. אני דווקא רוצה איתך, אני מבין כמה אני רחוק, ובגלל שאני מבין כמה אני רחוק, אני עוד יותר רוצה אותך. כמה שאתה גדול יותר, אני רוצה אותך יותר בורא עולם. והדבר הזה בעצם מוביל אותנו לקדושה, וצריך לזכור שוב, שבין כך ובין כך, מה כתוב שיעקב מגלה בחלום? שהקדוש ברוך הוא ניצב אליו ואומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיננו. זאת אומרת, הארץ הזאת, הרצון לקבל, הרצון להשפיע, ארץ ישראל. זאת אומרת, מדרגת גמר תיקון, מדרגת הדבקות, מדרגת השמחה של כל האנושות, ושלנו כל אחד בעצמו, בגילוי השם, זה מוכרח מהמציאות. זה לא שאלה בכלל. נגיע לשם בוודאי. רק צריך לדעת איך להגיע לשם. אז לפי הסיפור הזה של סולם יעקב, שעד עכשיו דמיינו שהוא חלם איזה סולם, וראה כל מיני אנשים עם כנפיים עולים, יורדים, מדובר בעצם עליי. מדובר על כל אחד ואחד מאיתנו. שבעצם אנחנו בעצם רואים ומבינים שהתהליך בנוי מעליות וירידות, ולא להתרגש. לדעת שהירידה, כמה שהיא נראה שאנחנו יורדים ומדרדרים, דווקא תדעו שאנחנו מתקדמים. אבל ההתקדמות תלויה פה. מה אני חושב על זה? מה אני רוצה מהירידה? איך אני מתייחס אליה? איך אני מתייחס לקשיים בחיים? אם אני מתייחס אליהם באמונה, זאת אומרת, אני מקשר הכל לבורא, אז זה התקדמות. אז הירידה התקדמות. ואני באמת מקווה שניקח את השיעור הזה להתקדמות אישית כל אחד ואחד מאיתנו, ונקצר תהליכים, כי גם ככה הזמן קצר, אנחנו לא נמצאים רחוק מגמר תיקון. כל חז"ל, בפשט, בדרש, במפרשים, בסוד, כולם אומרים, אנחנו כרגע במצב של ביאת משיח, אנחנו דור המשיח, אנחנו בזמן עקבא דמשיחא, אין אפילו אחד שחולק על זה מתוך חז"ל. כל ההיסטוריה הובילה אותנו לנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה. נקודה הזאת שהחיים כל כך נראים לנו מלחיצים, ועמוסים עם קשיים. והנקודה הזאת דווקא מתוכה אפשר לצמוח, כמו שהסברנו, לקדושה הכי גדולה. צריך לזכור אבל, שאפשר לעשות את זה רק ביחד. אין אפשרות אחרת. אם נתלכד כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אם נתנקד איש איש, נתלכד בביתו, עם בני ביתו, האישה עם הגבר, הגבר עם האישה, שניהם עם הילדים שלהם, אם נתלכד איש איש במקום תעסוקתו, בבית כנסת שהוא מתפלל, בשכונה שלו, ונדבק זה בזה כאיש אחד בלב אחד, בוודאי שאז נוכל לחוש ולהרגיש את תכלית הבריאה שהיא האלוקות, ונוכל להגיע אל הבורא בשמחה, בנקל, ביישוב הדעת ובאמונה שלמה. ניתן ונזכה לזה ביחד, ונרקוד ביחד בבית המקדש במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון, כל טוב, ברכה והצלחה.